אז אני רוצה להציע כמה הרהורים לערב האחרון שלנו בריטריט. שומעים? נראה לי שמי שתכנן את זה לא חשב על שיחת דרמה. והשם שנתתי לשיחה הערב זה ההרים שוב הרים. הנהרות שוב נהרות. מי שאולי מזהה את זה, מזהה את זה? כן? יופי. זה מתוך סוג של יודעת משפט זן קטן, משל זן קטן, שאומר כשהתחלתי לתרגל ההרים היו הרים והנהרות היו נהרות, אחר כך כשכבר הייתי רחוק בדרך ההרים הפסיקו להיות הרים והנהרות כבר לא היו יותר נהרות, עכשיו כשהגעתי לסוף הדרך ההרים שוב הרים, הנהרות שוב נהרות. אז כמיטב סיפורי הזן השווים, זה אניגמטי. זה לא ברור מה הוא רוצה, למה הוא מתכוון. אבל יש בזה גם משהו שנותן לנו טעם, נכון? מין איזשהו רמז. למשהו שאולי הוא כן מובן לנו. ואני אנסה בשיחה הזאת כמו לקשור כל מיני חוטים קצוות אולי שלא כל כך נקשרים ביחד בדרך כלל. אפשר לקרוא לזה סמסרה ונירוונה, אפשר לקרוא לזה היחסי והמוחלט, אפשר לקרוא לזה מלחמה ושלום, אפשר לקרוא לזה ריטריט ולא ריטריט. פדמה סמבבה, היה לו משפט, אחד המורים הגדולים בה, מפעם פעם, קדוש טיבטי, אמר, keep your view as wide as the sky, but sieve your actions like fine flour. שימרו את ההשקפה שלכם רחבה כמו הרקיע, אבל סננו את הפעולות שלכם ואת התוצאות שלהן. שיהיו מעודנות כמו קמח דק. משהו גם בפואטיקה של זה, גם בחידתיות של זה, אולי כבר מתחיל לקחת את התודעה שלנו מהקונקרטי אל משהו אחר. הוויו שהוא גבוה, ברחב ואינסופי, כמו השמיים הגדולים. וכאן על האדמה, ביחסי, יחסי, יחסי הזה, כל פעולה שלנו נחשבת. כל נשימה שלנו קובעת. כל מחשבה יש לה פרי בעולם. כל משק כנפי פרפר, איפשהו בטוקיו. טוקיו או קיוטו? קרן ואני עד היום מתווכחות. היא אוהבת את טוקיו. אני מעדיפה את קיוטו. אז ביחסי, כן, יש סמסרה, יש נירוונה, שני דברים שונים לחלוטין. סמסרה, אני מזכירה, המעגל האינסופי, הבלתי פוסק של לידה ומוות, לידה ומוות, לידה ומוות, אפשר לראות את זה literally בלידה ומוות, אפשר לראות את זה בכל רגע, שמשהו נולד ומשהו קלה, מתפוגג, ואותו המשהו שנולד גם הוא משתנה, משנה צורה, משנה מיקום, בסופו של דבר גם הוא דואך, מתפרק, מתפוגג, אפשר לראות את זה בכל רגע של נשימה, ובכל דבר בעולם החומר, השל הזה שאין לי מושג איך הוא הגיע אליי, בטח מישהו שכח אותו פעם בעלי אדמות, אז אם זה מישהו שמפה, אז דברו איתי אחר כך. לפני שראיתי אותו, לא היה לו שום, לא הייתה לו שום משמעות בשבילי, ואז שהוא נשכח, ומתישהו אחרי אחד הריטריטים, או ימי התרגול, זה היה כזה, מישהו שכח פה של, יש פה של זר, הוא לא שלי. אז המישהו הזה לא חזר לקחת אותו, אז לאט לאט השל הזה נהיה שלי. עכשיו הוא שלי, עם הצבעים שלו, והוא פשוט השל הכי חם שמצאתי, לא הכי יפה, נכון? לא הכי מוצלח מבחינת הדוגמה, אבל הוא נראה מאוד מוחשי, מאוד מוצק, ומתישהו, אולי אחריי, מי יודע, התפורר, התפוגג, יחזור להיות מה שהוא היה קודם, מסתורין אחד גדול. מאיפה מגיעים השלים, תגידו? שיוניברסים שלמים של שלים. אני אפסיק את המיינד שלי פה. Nice try. כל זה בכלל לא מה שכתוב כאן. אבל אם אנחנו חוזרות לשני הקצוות של המקל הזה, סמסרה ונירוונה, כאילו שני דברים שונים לחלוטין. סיפרתי לכם על הקונפרנס הבודיסטי שהייתי בו עכשיו בשוויץ, ממש ממש עכשיו, עם השלג והיופי והאוכל והרצפה המחוממת וכל הדבר הזה. והיה שם איזה למה טיבטי אחד שהיה בתוך שהיה בשיחה, היה יחד איתנו בקבוצה, והיה בתוך השיחה שעשיתי על המלחמה ועל What is possible in times of crisis, dharma-wise. ככה הקשיב רוב קשב, ממש לתיאורים ולסיפורים, ולמה שסיפרתי שם, על מה שקרה בשביעי באוקטובר, על מה שקורה עכשיו ובכלל, ואז הוא אמר לי 4 מילים. Samsara can't be fixed. Samsara can't be fixed. Samsara היא לא ברת תיקון. הוא אמר את זה עם הרבה מאוד חמלה, עם הרבה מאוד רצון טוב, עם הרבה מאוד השלמה גם. של מישהו שראה מספיק, אתם יודעים, זה לא באמת צריך לעבור דברים קשים ומלחמות כדי לחוות את העובדה האנושית שסבל. זה חלק מהקוריקולום. זה חלק מהסיפור כאן. ולא ניתן להתחמק מהדבר הזה שנקרא כאב. ג'ון אדוניו, שהוא אחד הפילוסופים, סופרים, שוררים, שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא כבר לא חי, אירי, אמר, Life is a growth in the art of loss. החיים הם צמיחה באומנות האובדן. ומשהו בנו יודע את זה, ומשהו בנו מנסה לעבור בתוך זה, בתוך הסמסרה, לשמור את הוויו רחב, כמו השמיים הגדולים. מצד אחד לא לעשות מעקף רוחני, לא ללכת מסביב, לא לנסות, לא יודעת, מתחת, מעל, שביל צדדי, אלא, וואי, בוא נפגוש את הדבר הזה. בוא נפגוש את החוויה שלי על כל הניואנסים שלה, על כל הרבדים שלה, עם כל המקומות שהיא מעוררת בי, הקיבוצים, ההדחקות, הדחייה. ומצד שני, לא לשקוע לתוך הביצה של הסמסרה, שלעולם לא תוכל להפוך לנירוונה, מתוקף היותה. עכשיו זה מעניין כי המיינד שלנו עובד בשיטה בינארית, זה כן או לא, נירוונה סמסרה, טוב או רע, אויב או אוהב, כאלה מין. אני, אתם, כאלה מין. חלוקות כאלה. אבל, יש פה אבל מאוד מעניין, כשיש את זה, חייב להיות את זה. כשזה קיים, גם זה קיים. למישהו זה מצלצל מוכר, נכון? בודה דיבר על זה מאוד מאוד יפה. כשזה צץ ועולה, אז גם זה. כשזה שוקע, יורד, אז גם זה. יש קשר בין הדברים, יש שלוביות, interconnectedness, זה אחד הביטויים של תיך נתן שהמציא, נורא נורא יפה. ואם אנחנו מסתכלים על מקל ורואים את קצה א' ואת קצה ב' ומאוד אנחנו רוצים את קצה א', מאוד בא לנו לקצה א', הוא מאוד מתאים לסיפור שלנו ולאופי שלנו ולעדה שלנו ולשפה שלנו, וקצה א' זה הקצה שלנו. אנחנו ממש רוצים אותו ולא רוצים את קצה ב', כי קצה ב' הוא אחר, הוא השונה, הוא הצבע ההוא שאנחנו פחות אוהבים, והוא לא בגנים שלנו בכלל, הוא בכלל ב', הוא קצה ב'. ואז אנחנו מנסים לחתוך את המקל שישאר לנו רק את קצה א', כי רק קצה א' שווה, רק קצה א' קרוב אלינו, רק קצה א' שייך ומוכר. אתם מבינים לאן אני חותרת, נכון? אז נחתוך ונשאר עם קצה א' וב' שוב פעם, רק מקל קצת יותר קטן. ואז שוב נחתוך וננסה להיפטר מהדבר הלא פתיר הזה. כי כשיש את זה, אז יש את זה. מה נעשה? והרעיון של המיינד לחלק כל הזמן את העולם להם ואנחנו, זאת ברירת המחדל של הסיפור הזה שנקרא מיינד. ומצד שני, ברירת המחדל הזאת משאירה את כולנו עמוק בתוך התבניות. איך אפשר אחרת? האם אפשר אחרת? האם אפשר ממש לסנן את המעשים שלנו כמו שיהיו דקים, דקים, דקים ומעודנים, וגם את התוצאות שלהם, ולהחזיק ולשמור את הוויו שהוא ירחב וגבוה ופתוח? פרנסיס וולר, שהוא מורה מאוד מאוד אהוב עליי, שהתחביב שלו זה לדבר וללמד בעיקר על אבל. איך פוגשים אבל, איך מתמודדים אבל. אני אהבתי אותו עוד לפני השביל אוקטובר. אבל זה מאוד 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 מועיל, במיוחד עכשיו. אחד הדברים שהוא מדבר עליהם, זה, הוא קורא לזה, הוא ככה חילק לחמישה שערים של אבל, ואומר, השער הראשון זה שצריך להיכנס בו לדעת, וזה מאוד מאוד בודיסטי מה שהוא אומר כאן, למרות שהוא לא מורה בודיסטי, כל דבר שנוהב, יובד. זה נשמע ממש כמו הבודה. כל דבר שנוהב, יובד. זה מצד אחד נשמע מאוד, לא יודעת מה, עגום, ומבאס, ומפחיד, ולמה צריך לשמוע את זה, אנחנו יודעים את זה. אם באמת היינו יודעים את זה, לא נראה לי שהיינו רבים עם מישהו שאנחנו אוהבים אי פעם יותר. וגם עם מישהו שאנחנו עוד לא אוהבים. בכלל לא היינו רבים יותר. ההכרה בהיריות עושה משהו ללב תודעה שלנו. וולר אומר, זה מזמין אותנו למסתורין של שינוי בלתי פוסק. ומה שזה עושה לנו, זה הופך אותנו לפגיעים. אבל פגיעים באופן שהוא לא האופן הרגיל שאנחנו רגילים לדבר על צריך להיזהר וצריך להישמר, כי יש פה משהו שיכול להיפגע. לא, אנחנו מתוקף היותנו בני אדם וחשופים, אולי זה דווקא הדבר שממנו אנחנו מנסים להימנע, אבל הוא דווקא התרופה שלנו, הפגיעות הזאת. הידיעה הזאת שכולנו מתישהו חווינו אבל, אובדן, נטישה, בגידה, כן? משהו בקולקטיביות הזאת גם כן יכול לאפשר לנו להתחבר לאחרים. זו איזושהי אומנות של הידיעה של הדבר הזה. החיים הם גדילה באומנות האובדן, כן? כמו שאמר ג'ון אודוניו. ומשהו בנו מבקש, או אפשר להגיד את זה אחרת, החיים מבקשים מאיתנו להתמחות באומנות הזאת. כדי שזה לא יפגוש אותנו כל פעם ככה, במין התקל כזה, בהתנגשות חזיתית, במקום מאוד מאוד כואב. כל אשר עבד לי קנייני לעד. כן? אמרה רחל המשוררת, נכון? זה אחד המשפטים היפים שלה. ופרנסיס וולר מספר ששאלו אנשים לפני מותם על מה הנשמה שלהם, או על זה מכירה תודה. והתשובות היו על אינטימיות, על חברות, על אהבה, על חמלה, לא על מיוחדות, לא על הישגים מיוחדים דווקא. הרבה פעמים אנחנו ניתן לשכוח את זה, במה שנקרא במרוץ החיים. והשאלה שהוא שואל, ואני מאוד אוהבת אותה, יפה בעיניי מאוד, אומנות השאלה היפה. האם אנחנו אוהבים בעוצמה השווה לעובדת היותנו בני תמותה? האם אנחנו אוהבים בעוצמה השווה לעובדת היותנו בני תמותה? כשהבודה ניסה לדבר על הניסה והצליח בחלקו, לפעמים הוא היה לא ברור, אבל כשהוא ניסה לדבר על הנושא, אחד הנושאים המורכבים שמסבירים את המהלך האנושי הזה, שנקרא חיים, הוא דיבר על התהוות מותנית. זוכי פרסי נובל עכשוויים מדברים על מה שנקרא תיאוריית ההסתבכות. יש לי עכשיו אישור יפהפה מחבורת תנים שמתאספת פה מאחורה. איך הם יודעים לילל ביחד בשעה 19:53? יש להם שעון אחר שמפעיל אותם. משהו פתאום, הכלבות שלי אגב גם ככה. אצלהם זה 2:30 בלילה, God bless them. כזה, לא, כן, ואין מה לעשות, אי אפשר לעצור את הדבר הזה עד שהוא לא מפסיק. תיאוריית ההסתבכות, זה קצת נשמע כמו המצב שלנו, הזמן הזה לא. Every experience is entangled with every other experience. והבודה קרא לזה התהוות מותנית, דרך אמצע בין שני כתבים, מאפשרת לראות כיצד יש קשר בין פעולה לתוצאה, ויחד עם זאת אין גרעין אחד בלתי משתנה. נכון? זה לא מדובר על היווצרות אקראית, או יש את הדבר הזה שהדברים קשורים זה לזה, על ידי הסיבתיות המסוימת הזאת. ולכן, כן, אמר בודה, זה מצביע על התופעות המוכרות לנו, על תופעות שאינן מוכרות לנו, ואומר שכולן כולן, כולל הפירות של התרגול הרוחני, אף אחת מהן אינה קשורה לאני, למהות שלי, אלא כל אלה נובעים מתנאים, גורמים ספציפיים. בשורה התחתונה, אין סיבה להתהדר בהישגים, ואין סיבה להתאכזב ממפלות. כל רגע קשור לרגע הקודם, אבל לא זהה לו. כל רגע שונה מהרגע הבא, אבל לא מנותק ממנו. יש רצף ותנועה. אנחנו מתחילים לראות את העולם כאין סוף של נחלים כאלה, אם תרצו. אני ממש רואה את זה ויזואלית כזה. וראייה של העיקרון הזה, או חוויה שלו, פירושה עקירה מוחלטת של רעיון העני. ויחד איתה הכירה של כל הזדהות והאחזות. וכשאין האחזות, פירושו של דבר שחרור מוחלט, כאן ועכשיו, מכל מה שנתפס כסבל, לידה שלי, מחלה שלי, אבל שלי, גבלה שלי, מוות שלי. אחד הדברים הבודה חזר והצביע עליהם, זה ליכולת המופלאה שלנו כבני אדם לחוות את החופש, לממש את החופש, גם בתוך תנאים מאוד מאוד קשים, גם בתוך הסמסרה. ואולי מבט אחר על הסמסרה אומר, סמסרה ונירוונה הם לא שני דברים שונים, הם לא שני קצוות של אותו מקל, אלא אספקטים שונים של אותו מקל. כשהוא מתהווה, זה מתהווה. כשהוא לא מתהווה, זה לא מתהווה. אי הבנה של התיאוריה הזאת, אומרת הבודה, היא שגורמת לדור הזה להיות סבוך כפקעת חוטים, קבור תחת הריסות, מסובך כצמחייה פראית, לא מסוגל להתגבר על צער. גורל אכזר, חורבן ומעגל הלידה מחדש. לפני 2600 שנה. על זה הוא דיבר, את זה הוא לימד. זה מעניין. תיך נתן, מורה הזן המופלא, מתוך ספר האחרון שלו, זן ואומנות הצלת כדור הארץ, מנסה לדבר על זה בדרך כל כך יפה ופואטית שלו. הוא אומר, אין בוץ, אין לוטוס. נכון? אתם מכירים את המשל הזה ואת הלוטוס, את הפרח היפהפה הזה שבדיוק כמונו חייב את הבוץ. מה זה היה? לא מכירים. אני כבר לא מבינה את האיתות של הנפנוף. לא מכירים את הסיפור על הבוץ והלוטוס? אוקיי, breaking news. לוטוס, נמפיית מים, היפיפייה הזאת שיש אותה בבריכות הקטנות בתל אביב. הכי קרוב למקור. אז הצמח המקסים הזה, שהוא כולו יפה ויש לו על העלים שלה, גם על העלים שלו וגם עלי הכותרת של הפרח, מין שעבה כזאת שהטיפות לא נספגות אלא נשארות שלמות, בעצם חי בתנאים כאלה שהוא חייב בוץ ורפש וטיט וג'יפה, בקיצור, כדי לחיות, זה מה שהוא הכי אוהב, זה מה שהכי מזין אותו. הקומפוסט הזה מזין אותו, הרכב, היצורים החיים שמתו ומסרו את גופם לשורשים של הלוטוס, וככה הוא צומח. אז רובו, רוב רובו בתוך הביצה ועולה למעלה, כן. היופי שלו במלא מלא צבעים, וכבר הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, זה סמל מעניין לדבר הזה שמתאר, מתוך האפלה ומתוך הבוץ ומתוך הסחי ומתוך הרפש, ולא בנפרד ממנו ולא למורות, אלא בגלל, או יותר נכון בזכות הרפש והבוץ והטיט והג'יפה, הפרח הזה יכול לשרוד, ולא רק לשרוד, לחיות ולהתקדם טוב, להתקיים טוב. ותיך נתן לקח את את הדימוי הזה על הבוץ והלוטוס, ובדיוק על מה שדיברנו עכשיו, יש קשר עמוק, אומר, בין סבל לאושר. כמו הקשר שבין הבוץ לפרח הלוטוס. כשאתה לוקח את הזמן, כותב, להקשיב לסבל שלך, ומתבונן עמוק בטבעו האמיתי, תתעורר בך הבנה. כשמתעוררת הבנה, נולדת חמלה. אפשר לקרוא לזה מכניקה של חמלה. אתה מנצל היטב את הסבל כדי ליצור דבר מה חיובי יותר, חמלה. בדיוק כפי שאתה משתמש בבוץ כדי לגדל פרחי לוטוס. אם אין בוץ, אין לוטוס. באנגלית זה נשמע יותר טוב. No mud, no lotus. באותו אופן, אם אין סבל, לא יכול להיות עושר. שני הצדדים. לא יכולה להיות חמלה. הוא אומר פה משהו מאוד חזק, תיך נתן, מאוד רדיקלי אפילו. הוא אומר שהחמלה, שזאת איכות אינסופית בנו, אינסופית, שהיא גם נתונה לפיתוח וטיפוח, היא גם מצואה בנו כפוטנציאל, לא יכולה להתפתח בנו אם היא לא פוגשת מצוקה, כאב וסבל. אז זה לא שאי פעם מישהו רוצה להזמין את הדבר הזה לחיים שלו, נכון? אבל אולי זה יגרום לנו לחשוב שוב, נוכח כאב וסבל שלנו או של מישהו אחר. אולי הדרך הרגילה שלנו של לברוח ולהימנע מהמפגש היא לא הכי מיטיבה. ואולי דווקא המפגש יכול ליצור את האלכימיה המבורכת הזאת שמולידה את הלוטוס של החמלה. יש שתי השקפות שגויות בקשר לסבל. האחת היא לחשוב שכאשר אנחנו סובלים יש רק סבל. שכל החיים הם סבל ומכאוב. של תכנתן, כן. ההשקפה המוטעת השנייה היא שרק כאשר נסלק את כל הסבל נוכל להיות מאושרים. יכולים להיות דברים רבים שאיננו מאושרים מהם, אבל באותו הזמן ישנם כבר תנאים רבים לאושר. Dare I say. תנאים רבים לאושר. על מנת ליהנות מישיבת מדיטציה לדוגמה, אינך צריך להיות ריק לחלוטין מסבל. בכל אחד מאיתנו יש סבל, אבל אנחנו יודעים כיצד להתמודד עמו, איך לפגוש אותו. אל תחשבו שאנחנו יכולים להיות מאושרים רק כאשר נסלק 100% מסבלנו. זה בלתי אפשרי. אתה עלול לחשוב שאם נהפכת לבודה, אינך צריך לתרגל יותר, כיוון שלבודה כבר יש התעוררות, תובנה, שמחה ואושר, אבל התעוררות, תובנה ואושר אינם קבועים. אם בודה מבקש לטפח אותם, הוא צריך להמשיך ולתרגל את השימוש לטובה בסבל. בדיוק כפי שפרח לוטוס שרוצה ללבלב, חייב להיות נטוע בבוץ המזין אותו. ובאופן דומה, עצם היותנו במגע עם סבלנו, בחיבוק איתו, ובניסיון להתמיר אותו, מחולל התעוררות, תובנה וחמלה. תלמיד שאל את מורה הזה, היכן עליי לחפש נירוונה? המורה ענה, בליבה של הסמסרה. ותיך נתן אומר, נורא יפה, אנחנו צריכים להשתמש בסבל, בפחד, בייאוש ובחרדה שלנו כדי ליצור עושר, התעוררות ותובנה. התרגול הוא לנצל לטובה את הסבל כדי ליצור עושר. לא ייתכנו האחד בלי השני, סבל ועושר שלובים זה בזה. אנחנו צריכים למצוא דרך להתמודד עם הסבל שלנו ולהפוך אותו לאושר וחמלה. בדיוק כפי שאנחנו משתמשים במקום בו נפלנו כתמיכה כדי לקום שוב. אני חושבת שזה פשוט דימוי מקסים. המקום שנפלנו בו, נכון? התחלקנו, התגלצנו, מעדנו, אנחנו משתמשים בו כדי לקום שוב. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד בבירור. זה זורח אלינו. המקום שבו נפלנו. ומה קורה? מה קורה לנו כיחידים, כאומה? במקום שבו נפלנו עכשיו. אירועי השביעי באוקטובר. כל כך הרבה מעשים של חסד, של טוב לב, של ערבות הדדית, של עזרה, של נתינה, של אור, של חמלה. כל כך הרבה, כל כך הרבה מזה שזה ממש breathtaking. אני באמת שלא פגשתי בשום מקום אחר. לא שמעתי ולא פגשתי את הדברים האלה שקורים לנו כאן עכשיו. בעקבות האירועים הכל כך קשים. וזה ממש להשתמש במקום שבו נפלנו כדי, כתמיכה, כדי לקום שוב. טנזין פלמו, שהיא מזירה נהדרת במסורת הטיבטית, שמעתם עליה? טנזין פלמו. ישנה מחשבה וישנה ידיעת המחשבה. ההבדל בין להיות ערים למחשבה ובין פשוט לחשוב הוא אדיר, הוא עצום. באופן רגיל אנחנו כל כך מזדהים עם המחשבות והרגשות שלנו, עד שאנחנו המחשבות והרגשות שלנו. אנחנו האושר, אנחנו הכעס, אנחנו הפחד. עלינו ללמוד לפסוע לאחור ולדעת שאלה הם פשוט מחשבות ורגשות. הם פשוט מצבים נפשיים, הם לא מוצקים, הם שקופים. צריך לדעת את זה, היא אומרת, ואז לא להזדהות עם היודע. צריך לדעת שהיודע אינו מישהו. זאת הייתה הבנה הגדולה של הבודה. להכיר בכך שככל שנפסע לאחור, כך תהיה ההכרה שלנו פתוחה וריקה יותר. במקום למצוא איזו הוויה פנימית קטנה שהיא אני, אנו פוסעים אחורה לתודעה הגדולה והנרחבת, שבה כל היצורים החיים קשורים זה לזה. כל עוד אנחנו מצויים בממלכת השניות, קיימים אני ואחר. זוהי האשליה הבסיסית שלנו. זה מה שגורם לכל הבעיות. זוהי הסיבה שאנו חשים נבדלות. זוהי הבורות הבסיסית שלנו, היא אומרת. וזאת בדיוק הסיבה שאותה הסביר הבודה 2600 שנה אחורה, שגורמת לנו לכאב ולסבל הכל כך גדולים. וגם ככה, הרבה ממה שקורה כאן זה לא פיקניק. זה לא כיף גדול. אבל כשהתודעה מייצרת לנו את זה, ומוסיפה עוד ועוד פפנצ'ה ועוד ועוד שמן שופכת על המדורה הזאת, אז בכלל. לצאת מהאשליה הבסיסית שלנו אפשרי כשאנחנו מתרגלים, בתשומת לב. כשאנחנו יודעים את הגוף כגוף, שאנחנו מסכימים להיות בנוכחות מלאה, באלף בית הכי קטן הזה, אבן הבניין הראשונית שלנו בתרגול. יש דבר אחד, אמר הבודה, שכאשר הוא מטופח ומתורגל בקביעות, מוביל להתכוונות רוחנית עמוקה, לשלווה, לתשומת לב, להבנה עמוקה, לראייה וידיעה, לחיים מאושרים כאן ועכשיו, ולפסגת החוכמה וההתעוררות. מהו הדבר האחד הזה? אתם יודעים אותו, אתם עושים אותו כל הזמן. תשומת לב ממוקדת בגוף. כמה שזה פשוט, כמה שזה נגיש, כמה שזה כאן ועכשיו. אז ההשקפה מספרת לנו כל מיני דברים, אבל הגוף לא יכול לשקר. הוא תמיד כאן ועכשיו. תשומת הלב לגוף לוקחת אותנו בבת אחת, מהסיפורים שלנו, מהשקפות שלנו, מהסמסרה, דרך הסמסרה, מתוך הסמסרה, אל הדבר שאפילו להרף עין אחד קטן קצר, ענקי, לא סמסרה. לרגע אחד של נצח, אנחנו כבר לא במשחק הזה יותר, של הם ואנחנו, אני והעולם. להרף עין קצר, המשחק הזה מפסיק. התרגול הפשוט והמורכב, וכל ההבנות הפשוטות והמורכבות, כולן באות לעזרתנו לרגע הזה, שבבת אחת הכל כמו מתכנס יחד. כשהתחלתי לתרגל בודיזם, אמרה נינה וייס, למדתי שהבודה הציג דרך אל החופש מהסבל. דמיינתי שהמשמעות של זה היא שאני אוכל להתמודד עם כל אתגרי החיים, במצב תודעה של עושר עילאי. כשהתרגול שלי העמיק, הבנתי שהחופש אינו לנוח בהשתוות הנפש למרות סבלם של היקרים לי והזרים אליי. חופש, משמעותו, לא לאחוז בדבר. ובלב ליבו של השחרור מהאחיזה הזה, ההתמסרות הזאת, את מגלה משהו שהוא מעודן וחשוף באופן שובר לב. קראו לזה אהבה, קראו לזה חמלה, קראו לזה גאולה. בואו נשב כמה רגעים יחד. נזמין את ההרים להפוך להיות שוב הרים. את הנהרות שוב נהרות. נשמור את הוויו שלנו, את ההשקפה הרחבה כמו הרקיע, ואת הפעולות שלנו מעודנות כמו קמח דק. ניתן והמומנטום שאנחנו צוברים כאן יחד בלימוד המשותף, בתרגול, בהקשבה, נפעל לטובתנו אנו ולטובת כל הברואים באשר הם, כולם.